התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רבי.
Great shot.
עם משה הליקמן ועומר אריאן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה, שלי כתב האתר ספורטס רבי משה הליקמן וגם של עומר אריאן כתב נוסף של האתר, והפעם אנחנו שמחים לארח את לא אחר מאשר יואב מודעי לפרק מיוחד שהוקדש כולו לדני אבדיה. ככה חשבנו עם גל האומיקרון והדחיות של המשחקים וזה שאין לנו מספיק כדורסל פה בישראל ובאירופה, שזה זמן טוב לדבר על הנציג של ישראל מעבר לים ב-NBA, ואין אדם יותר טוב לעשות את זה איתו מאשר יואב. אז יואב, למי שלא מכיר, הוא באמת אחד האנשים הכי מוכשרים שיש בתקשורת בישראל, בטח בתקשורת הספורט ובכל מה שקשור ל-NBA, ולדני אבדיה, ייסדת הליגה האנגלית בעברית, ואני מקווה שאני לא מפספס עוד פרטים חשובים, אבל...
לא, תמשיך, אין לי מה לומר, רק מקווה שכל הפודקאסט יהיה כך.
אבל קודם כל, יואב, מה שלומך?
בסדר גמור, חבר'ה, מה איתכם?
בסדר גמור, עומר, איך הולך?
אדם, מגניב לגוון מדי פעם קצת ולצאת מהכדורסל הישראלי.
כן, אז אני בהחלט שמח.
זה עדיין כדורסל ישראלי, אבל עם ניחוחות...
בניחוח אמריקאי.
לגמרי.
אני בהחלט שמח שאנחנו ככה שוברים שגרה, ובואו באמת נתחיל עוד לפני שניגע קצת בבלגן עם דני אבדיה, והטיימינג הזה הוא באמת מושלם בדיעבד, קבענו את זה עוד לפני שהיה את הבלגן של המשחק מול הסיקסרס, אבל קודם כל יואב, איך הולך בחודשים האחרונים בארצות הברית, אתה נציג של ערוץ הספורט, למשחקי ה-NBA ולמשחקים של דני אבדיה שם, באיזה חודש הגעת לשם, כמה יוצא לך באמת לצפות באבדיה ובוויזרדס מקרוב, ובכלל במשחקים בעונת ה-NBA?
אוקיי, אז הגעתי באוקטובר, העונה כמו שאנחנו יודעים התחילה אז, הגעתי כמה ימים קודם לכן, האמת שממש יומיים אחרי שהגעתי, עוד הג'טלג הכל היה הפוך וזה, וכבר ביום השני, שלישי שלי בניו יורק, היה משחק פה של וושינגטון נגד ניו יורק, המדיסון סקוור גארדן זה מרחק הליכה מהבית שלי, אז הלכתי למשחק הכנה הזה, מי שזוכר שם ג'וליוס רנדל קלה סל על הבאזר בסוף, הגארדן שם התלהבו, כאילו מדובר במשחק שבע של איזה סדרת פלייאוף, אבל זה היה בסך הכל משחק הכנה, זה היה כיף, אז ככה השהות שלי פה התחילה. ומפה לשם כבר שלושה חודשים, אני בניו יורק, מסקר את ה-NBA, כמו שסיקרתי בשנה שעברה בעונה הקודמת וגם בבועה, בעונת 2021, הייתי העורך של ה-NBA, אני עדיין העורך של ה-NBA באתר ערוץ הספורט, פשוט ששנה שעברה הייתי קם כל יום בשתיים בבוקר, כאילו אחרי איזשהו שנץ, כל השעות שלי היו מוזרות, הייתי קם בשתיים בבוקר, רואה את דני, תמיד המשחק מוקדם במזרח, רואה אותו ומסיים לעבוד באזור 10 בבוקר, הולך לישון, קיצר, לא, שגרת חיים מאוד מאוד בעייתית, ואז אני אמרתי, אוקיי, עונת קורונה מאחורינו, התקשורת חזרה ככה לאולמות, אז החלטתי לבוא לפה, להעביר את החיים שלי לניו יורק, וכיף, יוצא לי, הייתי כבר בשישה משחקים של וושינגטון, פלוס מינוס, חלקם בניו יורק, ברוקלין ובקפיטל וואן ארנה, ויוצא לי כל בערך שלושה ימים להיות במשחק, הייתי אומר משהו כזה, עוד כמה שעות אני יוצא, קארל אנטוני טאונס ומינסוטה, מגיעים לניו יורק, אני מקווה שהניקס יציגו יכולת יותר טובה, אחרי שאתמול הם בייסו אותי, הפסידו למיילס ברידג'ס, שם כמעט קלה 40 פה במדיסון סקוור גארדן, אז לא, אבל זה כיף גדול, וזה חוויה, וזה... פתחתי עמוד אינסטגרם חדש, NBA מודעי, ששם אני ככה משתף...
נכון,
שווה לה... כן, אני ככה משתף את הדברים מזווית טיפה אחרת, גם היה לי חשוב להכיר את האנשים שאני כותב להם בסופו של דבר, אני מאוד מאמין ביחס האישי הזה ושל כולם ביחד, כי זאת חוויה ואני הכי אוהב את זה בעולם לדבר על כדורסל עם אנשים, וזאת זכות וזה כיף, וזה מה שאנחנו עושים בשעות הפנאי, זה מה שאני במקרה עושה גם בעבודה שלי, אני מחיה, אבל זה כיף ונהנה מזה, וזהו, ככל שהעונה מתקדמת, ככה תמונת הפלייאוף, הפליין, מתחילה להתבהר, והלוואי, הלוואי שאני אתפוס משחק של, משחק גדול של דני, שאני מקווה שהוא גם יהיה בו טוב, כי מעבר לרצות להיות בגמר NBA ובניו יורק וזה, אני רוצה להיות במשחק, במשחק הפלייאוף הראשון של ישראלי אי פעם, כי יהיו מן הסתם הרבה כאלה בעתיד, אבל זה יכול להיות משהו היסטורי וסימבולי אם אני אהיה בראשון.
אז קודם כל זה באמת החיים הטובים, אבל הרווחת את זה ביושר וכיף לראות אם פעם בעונה שעברה הכתבות השבועיות על דני היו מפה, אז עכשיו אתה ממש מביא זוויות אחרות משם, ובו באמת נתחיל לגעת בבלגן במשחק נגד הסיקסרס, 21:00 שעון ישראל, על פניו מושלם לכולנו, אני הדלקתי את הטלוויזיה כמובן, הגעתי כדי לצפות בדני אבדיה, ויצא שצפיתי במשהו אחר, עד שפרשתי במחצית למען האמת. יואב, כמי שהיה שם ודיבר גם עם אנשים ועיתונאים, מה בדיוק קרה עם דני אבדיה? האם זה היה צפוי שהוא לא ישחק ככה ובכלל סוג של, לא יודע אם יושפל במאני טיים, אבל זה היה מאוד מוזר, בגארבג' טיים כלומר, אבל זה היה מאוד מוזר לראות אותו גם בדקות האחרונות, אחרי שהוא לא שיחק בכלל.
כן, זה היה מוזר, זה היה ערב מוזר, אם אתם פתחתם טלוויזיה, אז אני נסעתי 4 שעות כמעט כל כיוון ברכבת, והוצאתי גם לא מעט כסף מהכיס האישי שלי כדי לראות את דני מקרוב, אז גם אני התבאסתי, אין ספק, אני בסופו של דבר, אם דני לא היה משחק, אם הייתי יודע את זה מראש, כנראה שלא הייתי נוסע, ואם הוא לא היה בוושינגטון, אז בכלל לא היה לי מה לחפש בקבוצה הזאת, שאני מאוד, מאוד לא מתחבר לכל מה שקורה שם. אז מה היה אתמול? וואו, טוב, אנחנו רגילים לרוטציה הרגילה של ווסט הנסל ג'וניור, נכון, הוא אתמול לא היה, אבל אנחנו רגילים אליה מתחילת העונה, של בערך באזור ה-6 minute mark, 6 דקות בתוך הרבע הראשון, דני נכנס, זה היה קבוע. לפעמים באופן גם קצת מוגזם, כאילו זה היה רובוטי מדי, זה משהו שבכלל יש לומר על אנסל ג'וניור, לא פעם ולא פעמיים מהעונה, שראינו אותו כזה עושה רוטציות שהוא בא איתן מהבית, too much, אמה קצת מוגזמת, אבל בכל מקרה, אז היינו רגילים לראות את דני בא ב... אזור אמצע הרבע הראשון, רואה את שימור החזר, קורי קיספרט נכנס לעניינים, אז זה קצת ירד מהשש דקות לסוף רבע, לנגיד 4 דקות לסוף רבע פלוס מינוס, ואז אתמול פתאום זה לא קרה, כאילו היינו רגילים, אתם יודעים, כולם באולם, גם האלה עם הגופיות של דני ביצים, והעיתונאים לידי, ובטח היינו בטוחים לראות את דני עולה, ואז אנחנו קולטים שזה לא קורה, רבע ראשון העונה שהוא לא משחק, פתאום מחצית ראשונה בקריירת ה-NBA שלו שהוא לא משחק, ואז באמת הוא עלה לכמה דקות בסוף שלי, באופן אישי זה היה מאוד מוזר, אחר כך עידו גור דיווח בחדר החדשות שלנו, באפליקציה, באתר של ערוץ הספורט, שדני הודכן על כך לפני המשחק, שהוא לא הולך לשחק, כמעט ולא ישחק, בין היתר, בשל מנוחה, וזהו, ערב מוזר, ברוקלין מגיע לוושינגטון מחר, וזה משחק שאני הולך לראות מקרוב מאוד, זאת אומרת, מהבית, אני לא אוהב בוושינגטון, אבל אני אצפה באדיקות, כי אני רוצה לראות מה יקרה שם, כי אם גם הפעם דני יקבל מנוחה, קרא לזה ככה, אז אני אתחיל לדאוג, או אתחיל לשמוח, אבל משהו...
זהו, זה לא סימן לטרייד?
קשה לומר בשלב הזה, זה היה נראה מוזר, תשמע, אני אמרתי זה בלי קשר עוד לפני זה, מישהו יעבור בטרייד, אוקיי? מישהו יעבור בטרייד זה בלי קשר בכלל לדני, אם אנחנו מסתכלים על הסגל של וושינגטון, יודעים שהטרייד דדליין הוא ב-10 בפברואר, שזה ממש עוד 3 שבועות, יודעים שהם רוצים את ג'רמי גרנט, יודעים שברדלי ביל יכול לעזוב בקיץ, משמע, משהו צריך לקרות שם, קבוצה מאוד בעייתית, וככל שהעונה מתקדמת, סגל מתקצר, בפלייאוף לפעמים משחקים רק עם 8 שחקנים, לך פתאום תיתן דקות ל-13 שחקנים, אתמול נגיד גם דאביס ברטנס וגם אהרון הולידיי נדחקו לגמרי מהרוטציה, למרות ששניהם היו להם כמה משחקים לא רעים העונה, בטח אהרון הולידיי שמשחק קודם לכן הוביל קאמבק נגד פורטלנד שלא הספיק, לדעתי הוא עדיף על ראול נטו, שמקבל המון קרדיט, אבל שים את זה רגע בצד. אז כן, זה מוזר, רוצה לחכות קצת לפני שנגיד טרייד, אבל חד משמעית זאת אופציה, זאת אומרת, דיברתי הרבה עם עיתונאים לאורך העונה, ואני כל הזמן מדבר איתם, והם כבר היו חברים שלי, ואמרנו שרוי ודני הם העתיד של וושינגטון, זאת אומרת, הם אולי יעבירו את KCP בטרייד, אולי את ברטאנס, אם מישהו ייקח את החוזה שלו, אבל חשבנו שדני ורוי לא ייגעו בהם, אחרי אתמול, מן הסתם קשה לדעת, ואני רוצה עוד לחכות ולראות מה יהיה במשחקים הבאים, אבל רק אחרי אתמול אני פתאום מתחיל להתערער, ואני אומר לעצמי, יכול להיות שדני עובר בטרייד.
עומר, איך אתה רואה את זה מנקודת המבט של מישהו שגם פה, נמצא פה בישראל, ומן הסתם התאכזב מזה שדני בקושי שיחק?
אז אני אגיד לך, דבר ראשון, אם באמת מדובר באיזשהו סימן לטרייד, ובהחלט המשחק הבא של וושינגטון יכול להראות לנו לאן הרוח נושבת בעניין הזה, זה סיפור אחד, אפשר לדבר על האם זה טוב לדני אבדיה, לא טוב, אבל זה סנריו אחר. אני לא רוצה כרגע לדבר עליו, כי הוא כרגע לא רלוונטי, זה בהחלט נראה די תמוע, שנותנים מנוחה ומעלים בגרבג' 2-2, זה בהחלט נראה מאוד תמוע כל ההתנהלות הזאת, אבל בוא נשים את זה בצד. אני חושב שהמשחק אתמול וההייפ סביבו, הם בדיוק תמצית העניין של הבעיה ביחסי הציבור של דני אבדיה, בעיקר בקרב הקהל הישראלי, אני אגיד את זה ככה, כי אני מכיר גם כמה מקומיים ששותפים בהייפ הזה. יש לדני אבדיה את ההיסטוריה כבר בעונת ה-NBA הזאת, של שחקן שמחזיק ברול משמעותי מאוד, גם מבחינת נתח הדקות והרוטציות בוושינגטון וויזארדס. אז היה משחק אחד שבו בהחלט היה משהו מאוד מאוד חריג, וקיבל מנוחה תחת מאמן זמני אחר, מול קבוצה מסוימת, בשעה שלכאורה נוחה לישראלים, אז קרה, so what? כלומר, לא באמת קרה פה כלום. בסך הכל היה פה משחק עם איזשהו מקרה מאוד חריג, ששחקן קיבל כמות דקות שהוא לא רגיל לקבל אותה, אולי קבלת החלטות לא נכונה להעלות אותו בשתי דקות האחרונות וכולי, אבל לא קרה פה באמת שום דבר. לא קרה משהו במשחק הזה שיכול להשפיע על המקרו. כלומר, המשחק הזה לא אמור להשפיע על מה שראינו מדני אבדיה עד כה, וראינו ממנו את זה שהוא כן מצליח להחזיק את הדקות שהוא מקבל, שהוא מקבל נתח מאוד משמעותי ורול מאוד חשוב ברוטציות של אנסל ג'וניור, כך שאני חושב שצריך לקחת את הדבר הזה בפרופורציות, זה כמובן, ואני מסייג עכשיו מה שאמרתי בהתחלה, בתנאי שאין פה איזשהו סנריו אחר, ומתבשל פה טרייד, שזה רק הסממן הראשון שלו. בגדול, לא קרה פה כלום.
בעיקרון אני מסכים עם שניכם, כלומר, כתבתי על זה טור, וכמובן שהתאכזבתי, מהדקות שהוא קיבל שהיו בסוף, אבל מעבר לזה באמת אין פה איזשהו משהו שמסמן שאו יש טרייד בוודאות או שהוא לא מוערך מקצועית פתאום, אני לא חושב שזה המצב, זה באמת מקרה טיפה מוזר וחריג שלא נועל בצורה הרצויה, אבל חוץ מזה זה באמת מוקדם מאוד לקפוץ למסקנות, וכולנו נהיה הרבה יותר חכמים לגבי זה במשחק הבא. על המקרה הזה כמובן יש את הטור שלי, כמובן שלא יצא לי לצפות בו הרבה עונה, אבל האכזבה אתמול הייתה בולטת וכתבתי על זה קצת, וגם הנציג שלנו בוושינגטון ניל דלל הרחיב על זה, ובואו באמת נעבור לדבר על דני אבדיה בכלל, ולא בהכרח המשחק האחרון, ואני אתחיל עם יואב, למה לדעתך לא שמים לב מספיק בכל הנוגע לדני אבדיה? אנחנו לרוב מתחילים את הפרקים בפודקאסט עם הדבר הזה, פשוט בנוגע לכל דבר אחר בכדורסל הישראלי, אבל מהי דעתך בנוגע לזה, ומן הסתם יכול להיות שעוד ניגע טיפה במשחק נגד פילדלפיה תוך כדי הפודקאסט.
טוב, קודם כל, קשה לא לשים לב למשהו בקשר לדני, כי הסיכור שהוא מקבל בארץ הוא מטורף, אין הרבה שחקנים ממדינות מסוימות בעולם שמקבלים ככה סיכור, אני יכול לשים את האצבע ללוקה בתקשורת הסלובנית, ועוד כמה שחקנים, הסיכור של דני הוא מדהים, וזה כיף, כאילו כחובב הכדורסל הישראלי, זה כיף לי להיות חלק מהסיכור הזה, שאנחנו באמת יודעים על כל מהלך ומהלך שלו, על כל מגמה ומגמה, אז קשה לפספס דברים. ובכל זאת, לא יודע עד כמה זה לפספס, אבל זה משהו אחד שהוא כרגע מפספס, זה כל העניין של החלק ההתקפי, כי זה הסיפור, ואם היה משהו יותר מקצועי באותו משחק נגד פילדלפי אתמול, אז זה מתחיל ונגמר בחלק ההתקפי, כי בהגנה אנחנו יודעים שדני שומר אדיר, דעתי הוא ברמה של פוטנציאל לאחד מחמישיות ההגנה של העונה בעתיד, עדיין לא שם, אולי שיחק בכמה משחקים כמו אחד כזה, אבל הבנו שהדרך עוד ארוכה, אבל בכל מקרה הפוטנציאל שם, והוא משחק עם הלב, וכיף לראות אותו שומר, אבל בהתקפה זה בעייתי, ומי ששם לב, ומי שעוקב אחרי הכתבות שלי, והכתבות בכלל, בתקשורת בארץ, מכיר את המספרים, אבל אם מישהו לא, אז הנה משהו שלא שמו לב אליו, בעונה שעברה דני עמד על 31.5% מחוץ לקשת, לא מספיק טוב, ביחס כמות הזריקות שהוא לקח, בטח הזריקות הפנויות, בטח קבוצה כמו וושינגטון, שנה שעברה עם ראסל ווסטבוק וברדלי ביל שאפשרו לו לקחת הזריקות הפנויות, כי תמיד הם קיבצו את ההגנה אליהם, כיוון האמצע. ואז העונה, אני רציתי לראות איזשהו שיפור, כולם רצו והיו צריכים לראות שיפור בכלייה הזאת משלוש של דני, שזאת ההתחלה, דעתי לבעיה שלו, מעבר לכל האחד על אחד ויד שמאל ו... וירטואוזיות, אפשר לדבר על זה שעות, זה האחוזים, משלוש, עברה כבר חצי עונה, במעלה מחצי עונה, דני משחק 44 משחקים, והוא עומד על פחות מ-30%, עדתי 29 נקודה משהו, ואלו אחוזים לא טובים, האמת שאפילו בחימום אתמול כשראיתי אותו, ביחס לשאר השחקנים, מזריקות פניות לגמרי בחימום, אז ברור שהוא קולע, ברור שאני גם בסך הכל אוהב את הטכניקה שלו, אבל מחתיק קצת יותר מלא זריקות, ומשהו שם, נתחיל בכלייה, צריך להשתנות.
עומר, למה לדעתך לא שמים לב מספיק בכל הנוגע לדני?
דבר ראשון, יואב צודק, אני חושב שכן, כלומר, מאוד ניכר שדני אבדיה מרוויח את הדקות שלו דרך ההגנה, ובהרבה מאוד סיטואציות מתקשה לנצל אותם, כדי להוות איזשהו פקטור התקפי, זה מאוד מאוד מקשה על הרוטציות של וושינגטון, למרות שאני תמיד אומר שאפשר להחביא שחקן בהגנה, אפשר להחביא שחקן בהתקפה, אי אפשר להחביא אותו בהגנה, כך שאני חושב שעדיף לו להרוויח את הדקות שלו דרך ההגנה, אבל הוא בהחלט צריך בתוכם למצוא את המקום שלו לתרום מבחינה התקפית, אבל אני חושב שיואב דיבר על הסיקור הישראלי של דני אבדיה פה, ודיברנו קודם על המשחק ועל ההייפ המטורף והאכזבה העוד יותר מטורפת בעקבותיו, ואני חושב שזה מה שמפספסים קצת בכל הנוגע לסיקור של דני אבדיה. מדובר בשחקן בן 21, שכלי חשוב ואמיתי בקבוצת NBA, אני חושב שלא נפלה לנו עדיין ההבנה עד כמה זה בפני עצמו מטורף, ועד כמה זה בפני עצמו חריג בנוף הישראלי, והאמת שבכלל, עד כמה העובדה שיש פה שחקן ישראלי, לוקדום דיפנדר בקבוצת כדורסל אמריקאית ב-NBA, עד כמה זה ממש לא נורמלי ולא לא דבר שרואים כל יום, ואני חושב שהסיקור צריך להיות בהתאם, כלומר, להסתכל ברמת המקרו, ולהבין שלא כל משחק קובע עכשיו את עתידו ואת גורלו ב-NBA, ולא כל מהלך קובע את שארית, את שארית הקריירה שלו כאן, כן צריך לראות איזשהו גרף שיפור, כן צריך לראות הפנמה של דברים, ואת זה חד משמעית רואים פחות מדי ובפחות מדי אלמנטים, אבל בסוף אני חושב שקצת מפספסים בנוגע לדני אבדיה את המקרו, והמקרו עשוי לעשות אותנו מאוד אופטימיים, והרבה פחות דקדקנים בנוגע לפרטים הקטנים, ובעיניי כרגע השוליים.
אני אמשיך מהנקודה של עומר, למה לא שמים לב מספיק אצל אבדיה, וזה באמת זה שיש לנו בישראל ספורטאי שמשחק בליגה כזאת, מקבל לרוב דקות משמעותיות, כמובן שנגד הסיקסטרס זה היה רגע מאוד חריג, ובסופו של דבר זה ספורטאי צמרת שנבחר תשיעי בדראפט, זה דבר שמעולם לא היה פה, ומן הסתם רק עומרי כספי באמת קיבע את עצמו במשך שנים ב-NBA, חוץ מאבדיה, גל מקל שראוי באמת להמון הערכה על זה שהוא היה שם, היה ב-NBA אבל לא לתקופה ארוכה, ובהחלט אנחנו צריכים להעריך את זה שיש לנו כדורסלן שמשחק בליגה הטובה בעולם, ובאותה נשימה גם לקוות שהוא ייקח את זה צעד קדימה, כי יש כל מיני מדינות עם סופרסטרים, והגיע הזמן שגם לישראל יהיה מישהו שמתקרב להיות סופרסטר ב-NBA, ואם יהיה מישהו כזה, אז כרגע זה יכול להיות רק דני אבדיה. ככה שזה באמת מה שאני מסמן בנוגע לאבדיה, ובואו באמת נעבור לדיבור על חצי העונה הזאת. יואב, הגעת עם היכרות גדולה של דני עוד מהעבר, ספר קצת על זה ואיך הקשר שלו באמת איתו באמת בחצי העונה הזאת עד עכשיו.
באופן אישי, מקצועי, מה זאת אומרת?
תתחיל באופן אישי מההיכרות שלך בעבר איתו, ואז אפשר להמשיך לצד המקצועי.
כן, טוב, תראה, בגדול, דני אני מכיר עוד מפעם, אני שחקתי ממחלקת הנוער של מכבי שנתיים מתחתיו, שנתיים מעליו, סליחה, אני שנתיים 99 או 2001, אז היינו בקבוצות שונות, אבל באותה מחלקת נוער, והוא למד בתיכון חדש, שזוכר, עסק בליגת התיכונים וכו'. באותה כיתה, אותה שכבה, אותה מגמה, ביחד עם אח שלי הקטן, למדו ביחד, מן הסתם הכירו אחד השני מצוין, וממש בית ספר הזה מתחת לבית שלי, אז הייתי רואה אותו הרבה במשחקים של מכבי, אז אחרי משחקים הייתי מדבר איתו, טסתי כמה פעמים עם מכבי לחול, אז יצא לי לשבת עם דני, זאת אומרת, וצחקנו על זה, אני תמיד צחקתי על זה, אמרתי בעתיד, אחרי שאני אשתחרר, נפגש במדיסון סקוור גארדן, נפגש ב-NBA, בסוף זה יצא לפועל, ובקטע הזה זה מאוד מגניב, לראות מישהו קטן, כאילו תרתי משמע ילד, לאט לאט מתפתח, הופך לגבר, וגם לראות עצמך, פתאום הופך מחייל, או מתלמיד כיתה עוד בית, פתאום כתב בספורט 5, מסקר מקרוב את דני, זה גם לי מוזר, אבל במהלך העונה הזאת, ברור שאני רואה אותו במשחקים, וזה תמיד נחמד והכל, אבל לגמרי יש לו את הספייס, ואני רוצה שהוא יתמקד בכדורסל נטו, זה מה שצריך לעניין אותו, ואם הייתי אומר לי שהוא קורא את הכתבות, ועוקב אחרי התקשורת, הייתי אומר אחלה, אבל הייתי מבקש ממנו שלא לא יקפוץ למסקנות כשמרימים לו, ולא יתבאס כשמורידים לו, צריך להתרכז בכדורסל, יש לו הרבה דברים לעבוד עליהם, במהלך העונה הזאת התחילה קצת לא טוב, בכמה משחקים הראשונים, היה קצת דאגה, אבל אז באמת הוא קנה את הטיקט הזה ההגנתי, בעיקר במשחק נגד יאניס, זה היה, תרצו, משחק הבריאה של העונה הזאת, בכלל של כל הסיפור שלו בהגנה, כי גם בעונה שעברה, אני כתבתי על איזה טור בשם הפנטגון, בערך חודש, חודשיים בתוך העונה שעברה, כרוקי, ואמרתי שהוא השומר הכי טוב בוושינגטון, החרות לא הייתה גדולה, אבל גם בעונה שעברה הוא שמר באופן ככה חריג מהנוף בבירת ארצות הברית, אבל העונה באמת ברגע שהקבוצה מנצחת אז רוצים לשים את האצבע על מה נשתנה, אז ישר ההגנה של דני הרבה יותר בלטה, וזה לא כמו בעונה שעברה שחטפו 20 מפרש ואז לא שמים לב לכמה מהלכים הגנתיים שלו, אז הוא הכניס גם את הסימן היכר שלו של ה-X, שזה מהלך כאילו הוא עשה את זה בקטע שנחמד, זה כאילו צחק עם החברים בחדר הלבשה, אבל לא יודע אם בכלל חשב על זה, אבל יש פה קטע שיווקי כזה של היחסי ציבור שלו, על עד כמה שזה מועיל, שיש לו סימן היכר משלו, וגרפיקות ברשתות החברתיות עם ה-X, זה ככה ממש תרם לו, אבל במשחקים האחרונים, ולאורך כל העונה, אבל בטח במשחקים האחרונים, אחרי שהיה לו סטרץ' טוב של כמה משחקים, כולל אחד פה בניו יורק עם 14 נקודות בגרדן, שהייתי במשחק הזה והיה מדהים לשמוע קריאות בעברית ומעודדים את דני בעברית בגרדן, זה היה באמת רגע מיוחד, אבל בסך הכל בהתקפה, בחצי העונה הזאת, בדברים החשובים, בדברים שאני רציתי לראות שיפור, לא ראיתי שיפור, וזה מה שמפריע לי.
אז איך באמת מתייחסים אליו שם בארצות הברית? האם אתה מרגיש שיפור ביחס ובהערכה כלפיו?
כן, זה באמת חשוב, כי כמו שאמרתי, אני, שהייתי נשאר ער ב-2, 3, 4 בבוקר, בעונה שעברה לראות את דני משחק, והרבה פעמים לא נוגע בכדור, עם יוסג' הכי נמוך בקבוצה, אז שמים לב לדברים הקטנים, כי עד שהוא מקבל את הכדור, או עד שחודרים עליו, או רואים איזשהו משהו שהוא קשור אליו במשחק, אז אתה שם לב להכל. אז בעונה שעברה, באמת, אני שמתי לב להגנה המדהימה של דני כרוקי, לפוטנציאל שלו, ואז אני גם השבוע קראתי את הטור שלי של סיכום העונה שעברה, או סיכום חצי העונה שעברה, וכתבתי שם שיש לו איראני צוצות של שומר שיכול להיות לוקדאון דיפנדר אמיתי ב-NBA. אז זה היה כרוקי, השנה אנחנו רואים את זה עוד יותר בא לידי ביטוי, ששומר באמת על כל השחקן הכי, תמיד על השחקנים הכי טובים של היריבה, וזה לא משנה אם הוא גארד, 2, 3, 4, לא חשוב, סנטרים גם לפעמים, אבל לעתים רחוקות ממש, בזכות הטיקט הזה ההגנתי, כשאני מדבר עם אנשים על דני, אפילו אתמול סתם, אני הייתי במקדונלדס בתחנה בוושינגטון, ואיזה מישהו היה עם גופייה של ברדלי ביל בכלל, סתם דיברתי איתו על וושינגטון, אז שאלתי אותו מה דעתך על דני, גם בחור באזור הגילאים שלנו, אוהד וושינגטון, אומר, וואו, אני מת על ההגנה שלו. אז זה נכון לאוהדים, זה נכון לאנשי תקשורת שאני בקשר איתם, המניה של דני עלתה משמעותית בזכות ההגנה, שמצד אחד זה מדהים, מצד שני הוא מתפספס פה, ובאס לי לומר את זה, כי אנחנו יודעים כמה פוטנציאל יש לו בהתקפה, כולנו ראינו אותו, אם זה בעד גיל 20, אם זה במכבי, הלחם והחמה שלו זה בהתקפה, זה במגרש הפתוח, זה המסירות החכמות, זה אפילו הדנקים שראינו ממנו רק שניים כאלה לאורך כל העונה הזאת, שזה ממש ממש מעט לשחקן בגובה 2.06, וזהו. אני רוצה לראות סיפור בהתקפה, כי השבוע, וגם בשבוע שעבר, דעתי, היו כל מיני חילופי הגנה, התקפה, של פורי קיספרט, התקפה, דני הגנה, וברגע שראיתי את זה, עוד הרבה לפני המשחק נגד פילדלפיה, ברגע שראיתי את זה, אמרתי, אוקיי, אם ככה סומכים עליו, שבהתקפה מכניסים את קיספרט, כי רוצים שדני יהיה רק בהגנה, אז הוא לא יכול באמת להתפתח בוושינגטון, ויכול להיות שזה צריך לקרות במקום אחר.
מעניין מאוד מה שאמרת, ובמיוחד אהבתי את הסיפור במקדונלדס, שבאמת ככה נותן איזשהו המחשה ליחס שדני מקבל, ואני רוצה גם לשמוע את הצד של עומר, האם לדעתך העונה של דני עד עכשיו היא טובה, פחות טובה, איך אתה רואה את זה?
אז אני רוצה להתחבר למה שיואב אמר בסיום, ותרשה לי כי חייבים לעשות פה איזושהי השוואה למשהו מהכדורסל הישראלי. אם אתה זוכר, כתבתי בטור לפני שלושה שבועות לדעתי על אדם אריאל קצת. אדם אריאל עשה שינוי מאוד מגניב העונה, שהחליט לזנוח לרגע את ההתקפה, כמובן שהוא לרגע לא זנח אותה, אבל הוא החליט להרוויח את הדקות שלו דרך ההגנה. עכשיו זה אדם אריאל, מדובר בשחקן שהטיקט שלו הוא נטו טיקט התקפי, המילה הראשונה שקופצת לראש זה קלאי כמובן, אף אחד מעולם לא שם לב להגנה שלו, יש כאלה שאפילו כינו אותו שומר חלש. העונה הוא קיבל החלטה, הוא הבין שהכלייה שלו עדיין לא ברמה מספיק גבוהה כדי שתקנה לו דקות באופן יציב ולאורך כל המשחק ובאופן קבוע, כך שהוא קיבל החלטה ושיפר את ההגנה שלו בצורה באמת מדהימה. הוא הפך להיות שומר בול המידות של הפועל ירושלים, בול איפה שהיו צריכים אותו וברמה הכי גבוהה שיש. אני רואה את זה כמה שדני אבדיה ניסה לעשות בעונה הזאת, אני חושב שהייתה לו את היכולת לעשות את זה גם בעונה הקודמת, אבל הרבה דברים, כולל היכולת הכוללת של וושינגטון, לא אפשרה לו לעשות את זה. אבל דני אבדיה הבין שהמקום ההתקפי שלו זה שנכון, הלחם והחמה שלו ביורוליג ובליגה הישראלית כאן, לא, עדיין לא ברמה מספיק מעוקצת כדי להשתלב ב-NBA בצורה הזאת. והוא קיבל החלטה שכדי להרוויח את הדקות שלו, הוא ישפר את ההגנה. וכרגע, דני אבדיה מרוויח את הדקות שלו, אך ורק דרך ההגנה. אני בטוח שמבחינת וס אנסלד הוא לא מהווה שום פקטור התקפי, ומשהו שיכול לתרום לאיזשהו אלמנט שחסר לו בהתקפה. הוא מרוויח את הדקות שלו דרך ההגנה, והוא נשאר בהתקפה לאורך הזמן הזה, ועכשיו מגיעה השאלה, איך הוא תורם שם? אז הזכיר יואב קודם את כך שלשפר את הכלייה זה הצעד הראשון. זה בהחלט הצעד הקל והטבעי, כלומר, העובדה שהוא ישפר את הכלייה, תוכל לגרום לו גם להיות קלעי, או זה שהוא ווינגר, שחקן כנף כזה, וגם בחזון אחרית הימים, פליימקר בגובה 2.06, אבל יש אפשרויות אחרות, כלומר, אני חושב שאבדיה צריך להיות פתוח, גם אבדיה וגם צוות האימון של וושינגטון, כן? צריכים להיות פתוחים לכיוונים אחרים. כלומר, ראינו לדוגמה את משחק הפוסט-אפ הנהדר שדני מציג, ראינו את זה גם בעונה הזאת, בתחילת העונה, הוא עשה כמה מהלכי פוסט-אפ, כמעט כל משחק שרובם היו מוצלחים. יש לו יתרון מאוד גדול בגלל הסייס שלו ביחס לעמדה שלו, כלומר הוא יכול להשיג מיסמצ'ים קטנים מאוד מאוד בקלות, ובאמצעות היתרון הפיזי הזה לנצל את הכוח הזה למהלכי פוסט-אפ, שגם דרך אגב גם משיגים נקודות וגם נותנים לו איזושהי עמדה של מקבל החלטות, ואנחנו יודעים שקבלת ההחלטות שלו היא מאוד טובה, והוא שחקן עם IQ כדורסל מאוד גבוה. כלומר, אני חושב שבעונה הזאת עד כאן ראינו איך אבדיה עושה את הסוויץ' הזה ומתחיל לקבל דקות דרך ההגנה, ועכשיו הוא צריך גם לעשות את הסטייטמנט ההתקפי, ואני חושב שזה מתחיל מעבר לשיפורים טכניים, משחק ביד שמאל, הפיזיות שלו, הכלייה בעיקר, יש פה גם איזושהי פתיחות מחשבתית, כי נכון, הכדורסל המודרני דורש כלייה והוא מאוד תובני בעניין הזה, אבל יש עוד דגים בים. הוא יכול לעשות עוד דברים ולהשתלב בעוד מקומות על המגרש, כך שדרושה פה איזושהי פתיחות מחשבתית שכרגע גם הוא וגם וושינגטון לא מפגינים, וזה ניכר הרבה מאוד במשחקים שלו עד כה העונה.
יואב, דיברת טיפה על סטטיסטיקות של דני אבדיה, האם יש עוד איזה שהן סטטיסטיקות מתקדמות או פחות מתקדמות שאתה באמת שם עליהם את האצבע?
הסטטיסטיקה הכי מעניינת עם דני העונה זה האחוזים של השחקני היריבה נגדו, כשהוא שומר עליהן אז הוא מצליח להוריד אותם לאחוזים נמוכים מאוד, ברמת ה-NBA נמוכים, כאילו לא רק בוושינגטון, שככה זה מצביע על שיפור פנומנלי בהגנה ועל הפוטנציאל שלו בהגנה ומה שהוא יכול להיות שם, אבל בהתקפה אני לא חושב שאנחנו גם צריכים לדבוק יותר מדי ולהצמד יותר מדי למספרים, אני רוצה בהתקפה להצמד לדבר אחד שזה ההפך הגמור במספרים, דיברתי קודם על האחוזים משלוש, אבל האמת שזה די שולי, כי בהתקפה הדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה השפת גוף, כשהוא מקבל את הכדור, בכלל בהתקפה, ראינו אותו עושה דברים יפים, ראינו אותו נעלה לא כדור, ראינו אותו עושה פעם אחת העונה נגד אינדיאנה, אם אני לא טועה, אין אאוט כזה, וראינו אותו מוביל כדור ומוסר ביד שמאל פעם אחת למונטרז ארל בהתקפת מעבר לדנק, ראינו דברים, אבל עצם זה שאני זוכר אותם, את הרגעים הספציפיים האלה, בעברה חצי עונה, זה לא כל כך טוב, כי זה קרה מעט מדי, ובכלל, השפת גוף של דני משדרת איזשהו, בהתקפה הכוונה, איזשהו חוסר ביטחון, מפחד לעשות דברים חדשים, שבוע שעבר היה לו איזה רגע אחד במהלך משחק, שממש נתנו לו ללכת שמאלה, לבייסליין, לקחת שמאל, והוא לא עשה את זה, והוא עדיין הלך ימינה, וזה משפט שכתבתי באחד התורים שלי, והוא מעיד הרבה על דני של העונה. אני חושב שאם דני השומר, היה שומר על דני בהתקפה, דני המתקיף, דני המתקיף לא היה שם כמעט צל אחד. נראה לי זה מסתכם את הסיטואציה כרגע, את הסיטואציה של האחד על אחד שלו, שאותי מאוד מאוד מדהיג כרגע, כי זה כמעט אותו אחד על אחד, כמו שראינו ממנו בעונה שעברה במכבי, וזה לא השתפר. וזהו, כרגע זה עומד שם, והשאלה הכי גדולה היא, בטח אחרי שוושינגטון קיבלה את כל 13 השחקנים הבכירים שלה, ועם סגל מלא, האם אנחנו נראה את השיפור הזה, והאם הוא יכול לצאת לדרך חדשה בהתקפה, ולנסות דברים חדשים, בקבוצה ששואפת פליין, שואפת פלייאוף, כנראה תסיים בפליין, קבוצה עם כל כך הרבה פורוורדים, ואני מתחיל לחשוב שהתשובה היא לא, כי אם אנחנו רוצים לראות את דני מתקיף, כמו שאנחנו יודעים שהוא יכול להתקיף, אז אולי, אולי נכון לו לשחק בקבוצה פחות שאפתנית בטווח הקצר, אולי אפילו כמו דטרויט, שג'רמי גרנט אולי יעבור לוושינגטון, אולי זה הדבר הנכון, ברור שיש יתרונות לכאן ולכאן, אם דני פתאום משחק בפלייאוף, גם זה מצוין, ואיזשהו משחק בקבוצה תחרותית, גם זה מעולה, כי הוא בעצמו תחרותי, וכבר ראינו אותו עושה דברים גדולים בקלאץ' העונה, וזה כיף, אבל יכול להיות שלטווח הארוך, דני צריך את הכדור בידיים, במקום שלא יהיה עליו לחץ, לא יהיה עליו את ברדלי ביל, לא יהיה עליו את רואה צ'ימורה, או ברטנז שדורש להעיף זריקות, כל עוד הוא על המגרש, זו סוגיה. ואת התשובה אנחנו נקבל בשלושה שבועות הקרובים, עד ה-10 בפברואר, שזה באמת תאריך שכל חובב כדורסל ישראלי צריך להקיף בגלל, גם אם דני נשאר, גם אם הוא נשאר, וושינגטון תעשה משהו, ובשלושה שבועות הקרובים נדע בדיוק מה.
בהמשך ישיר למה שדיברת עליו עכשיו, יואב, האם הסגל החדש של הוויזארדס טוב יותר לאבדיה מאשר העונה הקודמת, או שזה רע יותר מה שהולך בקבוצה עכשיו?
שאלה מעניינת, כי על פניו ברור שהעונה שעברה עדיף בקטע של פחות פורוורדים, וראינו את דני ברוב העונה בכלל פותח, ולא הייתה לו תחרות. מצד שני, וזה אנחנו לא יודעים בכלל את התשובה, יכול להיות שהתחרות ויכול להיות שהמשחק אתמול נגד פילדלפיה, יעשו לו טוב, ככה יעירו אותו קצת, הבין שהוא צריך להתעלות, אבל כרגע מן הסתם התשובה היא העונה שעברה, אבל צריך לחכות ולראות. ככה או ככה זה לא הסגל הסופי של וושינגטון לעונת 21-22, כמו שאמרתי, הם יעשו את המהלך הזה, את המהלכים, ורק אחרי הטרייד דדליין נדע בדיוק איך יראה הסגל שלהם, יכול להיות שדני כבר לא יהיה חלק ממנו, זה אנחנו כמובן לא יודעים. צריך לחכות ולראות, מה שבטוח זה כרגע סגל מבולגן מדי, ואם נצא שנייה מהבועה שלנו של דני, קבוצת NBA זה סגל לא בריא שיוביל לחדר הלבשה מאוד בעייתי.
עומר, איך אתה רואה את הסגל הזה? האם כמו יואב אתה חושב שדווקא העונה שעברה עם ווסטבוק הייתה טובה יותר מבחינת הסגל עבור דני?
אז בהשוואה לעונה הקודמת אין שום ספק שגם הסגל, אבל אני רואה את זה בעיקר גם כמערכת שסביב דני אבדיה והרול שהוא מקבל במסגרת הזאת, ברור לדעתי שהסגל של העונה הוא הרבה הרבה יותר מתאים לדני אבדיה, כדורסל יותר דינמי, יותר משחק שדני אבדיה כן מרגיש שייך אליו. דרך אגב, זה אחת מהסיבות, איך שאני רואה את זה, שהוא משתלב גם במשחק ההגנתי, הוא עושה הרבה מאוד פעולות של ריבאונד, התקפה והגנה. אני חושב שהסגל הזה כן נותן את המקום לדני להתבטא יותר טוב ממה שהסגל הקודם נתן לו, הרבה יותר. אם בסגל הקודם הוא לא היה נספר, לא בהתקפת המעבר ולא מסביב לפיק אנד רול, שאני לא מדבר על אפילו על לשתף אותו במשחק הפיק אנד רול, אלא אפילו בריווח שמסביב, כאן יש פה יותר שחקנים שכן קוראים מצבים, כן חושבים על מסירה, גם אם לא כאופציה ראשונה, אז באחת האופציות שאחריו, אבל ברור שזה לא הסגל האופטימלי, ומה שדני אבדיה כן היה רוצה סביבו, ולכן, גם כמו שיואב אמר, האפשרות טרייד בוויזרדס יקרה? האם דני יהיה מעורב בו? האם דני יהיה מרוצה ממה שיש בו? לא, את זה ימים יגידו. אבל הוויזרדס השתנו, הם לא יישארו במתכונת הזאת, גם לא לקראת הפלייאוף שבו הם יהיו חייבים בעצם לצמצם את ה... מה שנקרא לצמצם את השורות, אבל יצטרכו פה איזשהו שינוי מהותי כרגע בהרכב של, של הקבוצה, זה צריך לקרות, וזה ישנה מן הסתם את ההסתכלות של אבדי על הסגל הקיים, ואני חושב שזה יכול, זה בוודאות ישפיע עליו באיזשהו תורה, אני חושב שגם בצורה חיובית, כי כרגע הסגל של וושינגטון מאוד עמוס, מאוד מבולגן, וטרייד לכל כיוון יכול לעשות כמעט רק טוב.
אני חושב שצריך לגעת במיוחד בסוגיית המאמן, בכל הקשור לרע או טוב לדני אבדיה. יואב, כשעשיתי איתך רעיון בקיץ ככה לספשייל דני אבדיה, פרויקט עכשיו תורי, אתה אמרת שווס אנסל ג'וניור מבחינתך הוא הכי מתאים לתפקיד המאמן במקום סקוט ברוקס, אבל בסוף כשצוללים פנימה, אז אבדיה מקבל איכשהו פחות דקות תחת אנסל ג'וניור. נכון שאולי התפקיד שונה ובאמת אין רעש עם אנסל כמו שהיה עם סקוט ברוקס ובטח מישראל, אבל האם המעבר הזה מסקוט ברוקס לווס אנסל ג'וניור לדעתך עשה טוב לאבדיה, או שלא השתנה הרבה, או שבכלל זה עשה לא רע?
כן, זה עשה טוב לוושינגטון, והמשך לכך גם לדני. ברור שוושינגטון פתחה מצוין עם 10-3, ואז אחר כך הגיע רצף הפסדים, אבל לא צריך לקפוץ למסקנות, כי עוד לפני העונה חשבנו שוושינגטון קבוצה ברמת הפליין, פלוס מינוס, במזרח, והיא שם. אז ככה שזה הגיוני, וווס אנסט ג'וניור עושה את העבודה שלו, יש דברים שאני פחות אוהב, יש דברים שאני יותר אוהב, אבל בסך הכל וושינגטון מציגה כדורסל יותר טוב מאשר בעונה שעברה, היא לא תלויה בכוכבים שלה, שזה גם משהו חשוב. בעונה שעברה לא היה לה מה למכור, בלי ראסל ווסטבוק או ברדלי ביל, או הם כל כך היו צריכים, הם לא ידעו לשחק כדורסל בידיהם, והעונה זה לא ככה. ראינו כבר משחקים, הרבה משחקים בלי ביל, שהובילו לניצחונות, ודין ווידי פתאום התעלה, ומונטרז ארל שמועמד, הוא לא יסקק, יש את הלרירו, אבל הוא מועמד לתור השחקן השישי של העונה. וראינו גם תחת ווס, את דני עושה דברים שלא ראינו בעונה שעברה, קצת יותר מוביל כדור, חלק מהשטף של ההתקפה לא מספיק, אבל ביחס למה שדני כנראה יכול לתת עכשיו, אז זה בסדר, והיו פעמים שהוא כן לקח את ההזדמנות, היו פעמים שהוא לא. אני פשוט ממש לא אהבתי את הכדורסל של וושינגטון תחת סקוט ברוקס, אני חשבתי שזה היה אנטי כדורסל ברוב המשחקים. אז בקטע הזה בסך הכל זה עשה טוב לדני, אבל אני חושב שכל הניתוחים מסביב, לפעמים אנחנו מגזרים בהם, צריך להסתכל למה שהוא עושה על הפרקט. אבדיה עולה, ויותר מדי פעמים הוא נשאר אנמי, למרות שהוא מקבל את ההזדמנות, יותר מדי פעמים הוא חולה ב-25% לצורך העניין משלוש, למרות שהוא פנוי במשחקים שהוא חייב להתעלות. היה משחק אחד נגד מיאמי, שוושינגטון הייתה עם סגל חסר לגמרי בחוץ, הייתי בטוח שדני ייתן משחק של לפחות 18-20 נקודות ייקח על עצמו, והוא בקושי זרק. אז צריכים להסתכל יותר על הדברים האלה, יותר על הטירוף שלו בעיניים, על הדנקים שהוא לא מטביע כשהוא כן יכול. אני חושב שזה, העיניים שלנו צריכות להיות נשואות לכיוון הזה.
עומר, איך אתה רואה את עמדת המאמן, והאם דני באמת דווקא לא יש אחריות הרבה יותר גדולה מכל אחד אחר בכל מה שנוגע לדקות שלו ולמה שהוא עשה על הפרקט?
יואב צודק לגמרי, הוא שם את האצבע בדיוק בנקודה. העובדה שהכדורסל של ווס אנסל ג'וניור הוא הרבה יותר דינמי ומשלב הרבה יותר קריאות בהתקפה, זה עובדה שטובה לדני אבדיה, ועובדה שהסגל שהתחלף לו בוושינגטון וויזרדס גם הרבה יותר פתוח לדינמיות בהתקפה ולהנעת כדור, זה גם דבר שהוא דבר חיובי עבור דני. אבל בסוף בסוף, מעבר לתנאי הפתיחה הטובים האלה, והם טובים, ומעבר לזה שווס אנסל ג'וניור כן נותן רול הרבה יותר משמעותי וטוב לאבדיה, מאשר קודמו סקוט ברוקס, אבדיה לא באמת עשה את קפיצת המדרגה ביכולת שלו. אני דרך אגב, כלומר, אני מדבר כרגע התקפית, כהגנתית ברור שזה משהו אחר, אבל התקפית הוא מקבל רול הרבה יותר גדול, יש לו את ההזדמנות לעשות דברים שסקוט ברוקס לא היה מעז לתת לו לעשות, הוא הרבה יותר חלק מהשטף ההתקפי, וכמו שרב אמר, אנחנו רואים הרבה יותר מדי פעמים שהוא לא מנצל לזה, ושהדבר הזה לא בא לידי ביטוי, ושאנחנו לא באמת רואים את הקפיצה שהיינו מצפים והיינו רוצים לראות ממנו ביכולת. הרבה פעמים גדילה, כלומר, העובדה שנותנים לך יותר הזדמנויות גם מעלה את הביצועים שלך, כרגע זה לא ניכר אצל דני, והוא צריך להתעשת על עצמו בעניין הזה מהר מאוד, כי מהר מאוד הזדמנויות שהיו ניתנות לו בהתחלה לא יחזרו על עצמם. הוא חייב לנצל את הצ'אנסים שלו, כי ככה זה בקריירת NBA, היא קשה ואכזרית לפעמים, אבל צריך לתפוס צ'אנסים שהם מגיעים.
בואו באמת ניגע בעניין הזה לגבי שתי העונות של דני עד עכשיו. האם התקופה שלו ב-NBA היא הצלחה, אכזבה, או שהאמת כמו תמיד באמצע? נתחיל מיואב.
שאלה הכי קשה שיש, קשר לדני. עוד פעם, צריך כל הזמן לשאול את עצמנו איך אנחנו בוחרים להסתכל על זה, אם אנחנו בוחרים לשאול את עצמנו איך התקופה הזאת ביחס למה שציפינו לפני הדראפט, כי לפני הדראפט היה הייפ עצום, אפילו לפני שהוא התחיל לשחק בוושינגטון, בחירת שיעית, אחרי שחשבנו שהוא ילך טופ 4 בכלל, גולדן סטייט, בחירה שנייה גם פתאום עלה כאופציות ככה כמה שעות לפני הדראפט, אז ביחס לזה וביחס למה שחלמנו, זה אכזבה, ומי שיגיד אחרת שקר לעצמו, כי אם הייתי אומר לאחד מכם או בכלל למישהו שעוקב אחרי דני ואחרי הכדורסל הישראלי וה-NBA, שדני יהיה שחקן של 7 נקודות למשחק, אחרי עונה וחצי, אז הייתם אומרים לי, לא, אין מצב, מאכזב. אז אם אנחנו משווים את עצמנו רגע ושולחים אותנו ככה למעלה משנה אחורה, אז אין ספק שזה מאכזב, אבל ביחס לכל מה שהוא עבר בעונת הרוקי שלו, שזה כולל פציעה, שזה כולל הכנה גרועה עם קורונה ובלי ליגת קיץ, וסגל דפוק ומאמן אנטי כדורסל, שמשלבים את כל זה ומסתכלים על דני שהפך באמת לשומר אדיר, כמו שעומר אמר, זה לא מובן מאליו, אנחנו לוקחים את זה, תמיד ההגנה, הצד הפחות חשוב של המגרש כדורסל, זה לא נכון, 50% מהמשחק שלנו הגנה, וב-50% האלה דני הפך למשהו שלא ציפינו ממנו להיות, וזה משמח אותי בקטע הזה, כי אם דני היה, נגיד, מתקיף מצוין, אחרי עונה וחצי, ובצד השני חור בהגנה, הייתי יותר מודאג, הייתי אומר, כי הגנה יותר קשה ללמד, זה תלוי במה שאלוהים נתן לך, זה תלוי במיינדסט שלך, בלב שאתה משאיר על הפרקט, אז את זה יש לדני, וכל האלמנטים שאנחנו מדברים עליהם כל הזמן, של הכדרור והסבסור והטיות והטיות גוף, אלה דברים שהוא יכול וחייב, חייב, חייב לעבוד עליהם. אז בקטע הזה, אני לא מאוכזב, ואני שמח ואני גאה בו, ואני חושב שהוא עשה קפיצה אדירה, זה הכל איך אנחנו מסתכלים על זה, אבל כנראה, כמו שאתה אמרת, משה, זה איפשהו באמצע.
עומר, מה אתה יכול להגיד באמת על התקופה של אבדיה ב-NBA עד עכשיו? הצלחה, כישלון, או כמו שאני ויואב הולכים יותר בכיוון של האמת נמצאת באמצע?
איפה אני תמיד אלך על האמצע? אבל סתם, בוא נלך על שני הצדדים. כמו שיואב אמר, זה מאוד תלוי מנקודת המבט שלך, אבל כמו שאני רואה את זה, יש פה את דני אבדיה, שהפך להיות לוקדאון דיפנדר בקבוצת NBA, ויש פה את דני אבדיה, שמקבל 20 דקות במשחק, ומעבר לשלשה משארית, מאיזה ריבאונד טועה שנמצא לו שם, זורק זריקה אחת למשחק שהוא יוזם אולי. אז יש פה את שני הגרסאות של דני אבדי האלה, ולמי אנחנו רוצים לשים לב? האם אנחנו רוצים לשים לב לדני אבדי הנימי בהתקפה, או לרוצח בהגנה? וממש כמו שיוב אמר, לטעמי, ההגנה היא הצד היותר חשוב של המגרש, התקפה מוכרת כרטיסים, הגנה מנצחת משחקים, משהו כזה, המשפט כזה פעם, אז הגנה מנצחת משחקים, וככל שדני אבדיה ימצא את הדרך שלו להיות כלי יותר חשוב בהגנה של וושינגטון, ככה יהיה לו הרבה הרבה יותר קל לקבל דקות, כך שמהכיוון הזה זה הצלחה, זה לגמרי הצלחה שהוא הצליח למצוא את הדרך שלו לקבל דקות, והאמצע, הסיבה שזה לא הצלחה מסחררת, היא העובדה שהוא עדיין בדקות האלה לא מצליח להוות פקטור התקפי, ואם אנחנו מסתכלים על העתיד, זה העתיד. העתיד זה עכשיו למצוא את הדברים שהוא כן מסוגל לעשות בהתקפה. אז כן, יש פה שיפורים טכניים, כליה, טיות גוף, משחק בשמאל ובלה בלה בלה, שצריך לעשות. יש פה בסוף גם איזשהו עניין של מודעות עצמית, מה היכולות שלי ומה אני כן יכול לתרום, והוא יכול לתרום, ויש לו סייז, ויש לו גודל, ויש לו אלמנטים שהוא כן מצטיין בהם, ואני חושב שאנחנו נסתכל בקרוב מאוד ונגיד ש... כלומר, התשובה הזאת תהיה יותר לכיוון ההצלחה מאשר עכשיו, למרות שכבר עכשיו אני מפרגן ואני קורא לשני עונות האלה הצלחה.
מהו הפוטנציאל של דני לדעתכם, ולאן באמת פניו ופני הוויזארדס העונה, ובאופן כללי לשנים קדימה? נתחיל עם יואב.
אז קודם כל, כמו שאמרתי, יש את הקטע ההגנתי, שבקטע הזה באמת פוטנציאל שחקן של אחת מחמישיות ההגנה של העונה. רק בין 21, אני רוצה לראות איפה הוא בעוד 5-6 שנים, אז בפן ההגנתי אין באמת גבול, הפוטנציאל הוא בשמיים. בהתקפה אנחנו גם יודעים שהפוטנציאל אדיר, פשוט כרגע אנחנו לא רואים את זה, ותמיד בקטע של פוטנציאל אנחנו מסתכלים על מגמות שיפור, כי אני מסתכל על חבר'ה ממחזור הדראפט של דני 2020, זה לא משנה אם זה קול אנטוני, מנואל קוויקלי פה שהוא חביב הקהל מתחת לאף שלי בניו יורק, דזמונד ביין בממפיס, ורשימה באמת באמת ארוכה, של שחקנים שנבחרו מתחתיו, טרי סלי ברטון, ולוקחים הזדמנויות וטורפים את הפרקט, ומשחקים הרבה הרבה יותר טוב מדני, ברמה שאני בטוח שוושינגטון אומרת לעצמה, וואו, מה היה קורה, ואוהדי וושינגטון, מה היה קורה אם היינו בוחרים את ביין ולא את דני למשל. אז זו שאלה שמבאסת אותנו למשל את הקהל הישראלי, כי היינו רוצים לראות את ההפך קורה. את שיקגו למשל אומרת, איך לא בחרנו את דני במקום הרביעי. זה לא קורה. אבל אני צריך לחכות ולראות. בהתחלה חשבתי שהפוטנציאל של דני זה לגמרי אולסטאר. עכשיו קשה לי לראות את זה, אבל אני פחות אוהב את ההתעסקות ומה הפוטנציאל של שחקן, בטח כזה, לא מדברים פה על ג'אמורנט, או כאלה שיכולים לגרום לנו לחלום בגדול, כאילו לאט לאט זה דני, כרגע השחקן של 7 נקודות למשחק, שמגרד את הדקות שלו ועובד קשה בשבילן, אנחנו צריכים להסתכל על כל צעד וצעד שלו בתהליך, וממש להתמקד בנקודות האלה, מאשר לקפוץ רחוק, כי לקפוץ רחוק זה לא תורם, ואני גם לא חושב שזה תורם לו אפילו, בוא נגיד הוא היה פותח את העיתון, פותח את האינטרנט, בטוח זה דברים שקרו כשהוא רק נבחר, וראה כל מיני כותרות בסגנון הפוטנציאל אולסטאר, בוושינגטון בטוחים שהם בחרו אולסטאר בהתאבות או משהו כזה, כותרות שלא עושה טוב לשחקן צעיר, זה לא היה עושה טוב לאף אחד מאיתנו, אם היינו במקומו, אם היינו בעבודה שלנו, אנחנו צריכים לעבוד קשה בכל דבר, ולא להיות עם האף למעלה, כי ראינו, אם דני, עזבו אולסטאר, אם דני לא יקלע ב-35% מ-3, 38% מ-40, מה שזה לא יהיה, אז הוא פשוט יישב על הספסל, ו... צריכים כל הזמן להסתכל על הצעדים הקטנים בהתקדמות שלו, ולא ללכת רחוק מדי.
עומר, מה לדעתך הפוטנציאל של דני?
אני מסכים מאוד עם יום שצריך, מה שנקרא, לא לקפוץ מעל הפופיק, ולא לחפש את ה... את העתיד הרחוק ואת מה שכרגע לא שם. כן אפשר לראות מה הדברים שהוא מביא למגרש ומה הדברים שהוא יביא למגרש. צריך לזכור, אנחנו, כלומר, אני מניח שדני מסוגל ומכוון לקריירה ארוכת טווח ב-NBA וכזו של כמה וכמה שנים. הכדורסל משתנה, הכדורסל הופך לכזה שדורש, דורש שחקנים כמו דני אבדיה. הוא דורש פורודים שיודעים לשחק כמעט בכל עמדות המגרש, לעשות את כל הדברים, גם בהגנה וגם בהתקפה. כדורסל בלי עמדות, פעם אמר סטיב קר, אז הוא דייק לגמרי. אז אני חושב שדני יכול להשתלב שם, מבחינת הדברים שהוא מביא למגרש, באיזה איכות ובאיזה רמה, את זה במחלט צריך למדוד בדברים הקטנים, ובבייבי סטפס כדי לזהות את קו המגמה פה ולראות שבאמת נעשה פה שיפור. כרגע זה באמת חייב לקרות בדברים הקטנים, אסור ליפול ולנסות לשים לו תקרה, אבל גם לא ללכת רחוק מדי, כלומר צריך ללכת בקטן ולקוות שיהיה בסדר בהמשך. זה נראה באופן כללי, ההשתלבות שלו ב-NBA, אני אומר את זה שוב, היא הייתה טובה. כלומר, אני חושב שהוא השתלב ב-NBA בצורה שהוא מבין מה מצפים ממנו כרגע, ואני רואה את השיפור ההגנתי כסממן של זה. הוא מבין מה מבקשים ממנו לשים על הפרקט ואיזה יתרונות כן מחפשים אצלו. ועכשיו הוא צריך להתחיל ולשפר ולעבוד, ויש לי תחושה שזה מה שהוא עושה גם.
אני חושב שדי נגענו לאורך הפרק בעניין של ההייפ סביב העבדיה, האם הוא מוגזם פה או פחות, אז בואו באמת ניגש לפינה הקבועה של פינת סיפור, והפעם יואב יהיה עם הסיפור בתור אורח, ואיזה סיפור מיוחד יש לך על דני מהחודשים האחרונים או באופן כללי?
סיפור מעניין על דני. תתחיל עם עומר, נראה אם עולה לי איזה משהו בינתיים.
אוקיי, בסדר גמור. אז אולי אני דווקא אלתר פה איזשהו סיפור במהירות, אז על גארף בייל, דווקא לא על דני אבדיה פה, אבל וכדורגל, אבל ניגע בזה. נבחרת ווילס הגיעה לפה כדי לשחק נגד נבחרת ישראל לפני, אנחנו מדברים כבר על לפני 7 שנים לדעתי, וגארף בייל באמת היה בתקופה שכולם דיברו עליו, כמה שנים אחרי שהוא עשה את המעבר הגדול לריאל מדריד, והיה העברה הכי גדולה בהיסטוריה, ואנחנו ככה, אני ודוב, צלם האתר, וגם הספורט רבי, הלכנו ככה לצוד את בית המלון של ווילס, ובמיוחד את גארף בייל מעל כולם, ואני זוכר שזה היה יום שישי אחד, המשחק היה במוצש, ובאותו יום שישי חיכינו שעות על גבי שעות, אבל בייל לא יצא, מה שכן הצטלמנו עם כמה שחקנים שכן יצאו, כמו ניל טיילור, אם אני זוכר נכון, סאם ווקס, כאלה שלא בדיוק שווים את ה7 שעות לחכות, ואז גם היה עומס של הרבה אנשים ככל שהיום התקדם ולא היה סיכוי להגיע לבייל. אבל אז דווקא אחרי המשחק נגד ישראל שנגמר בהשפלה של ישראל עם 3-0 של ווילס, ובייל היה מצוין, כבש בכדור חופשי בין השאר אם אני זוכר נכון, ופתאום הספורט צהבי התקשר לבית המלון ושאל אם ווילס עדיין שם, והיה ברור שהם הכחישו, הם לא רצו להגיד שהם שם, אבל גם לא רצו לשקר, אז לקחנו את הסיכון, ובאמת ביום ראשון בבוקר חזרנו לאותו בית מלון, זה היה בחיפה כמובן, ומה שקרה זה שחיכינו הפעם לא הרבה זמן, אולי שעה, שעתיים, כי ווילס כמובן הייתה צריכה לטוס אל מחוץ לארץ, ופתאום סוף סוף גארף בייל יוצא, ואנחנו ממש רואים כאילו את הג'קפוט מול העיניים, שאנחנו נגיע לבייל ונצטלם איתו, אבל אז כגודל התקווה כך גודל האכזבה, היינו כל כך בטוחים שהוא שלנו, והוא באמת היה מטרים ספורים איתנו, אבל אז כשאח שלי דוב הצלם, של האתר פה התקרב אליו, פתאום מאבטח נראה לי דחף אותו, וזה היה סיפור, סיום די כואב לסיפור הזה, ולתקווה לפגוש את בייל, כי באמת שזה ספורטאי בקליבר אחר, אבל כמה ימים אחרי זה כן הצלחנו לחפות על זה, ובגדול כשנבחרת בלגיה הגיעה לישראל, ובמלון הוולדורף אסטוריה הצטלמנו עם כל השחקנים בערב, הגישה הייתה נוחה, בית המלון היה מדהים, בין אם זה שחקנים כמו עדן עזארד, קווין דה ברוין, טיבו קורטואה, עוד לפני שהיה לו קשר חם עם ישראל, אז ככה באמת הצלחנו, כן, להגיע למשהו מהימים האלה, אז זה סתם סיפור נחמד ככה. יואב, האם נזכרת במשהו, או שככה נתחיל לסיים עם הפרק?
לא, תשמע, זה סיפור שנגעתי בו קודם, אבל אמרתי אותו כזה באלן אלן, ואני קצת תמק בו, כדי שהחוויה שאני חוויתי תעבור גם לכם ולכל מי שמאזין לנו, כי זה באמת משהו מהחוויות כדורסל היותר מצמררות שהיו לי בחיים, והייתי במילאנו 2014, אז אני מכיר. קיצור, דמיינו שניית הסצנה. כמה ימים אחרי שסטף קרי קולע את השלשה 2974 שלו במדיסון סקוור גארדן, וכל העיניים של הענף שלנו בגארדן, דני מגיע עם וושינגטון, מנצח את הניקס, קולע 14 נקודות, ובסוף הוא השחקן שברשת של וושינגטון בוחרים לראיין, אז כל היציעים נעים מתרקנים להם, מתרוקנים, לאוהדים בעצם אין סיבה להישאר, אוהדי וושינגטון אין, כי אין באמת אוהדי חוץ במשחקי NBA, בטח לא של וושינגטון, אז אני נשאר כמו תמיד אחרי כעיתונאי שממשיך לעבוד על הדברים שלי באולם, דני על הפרקט עם האוזניות ככה על הראש, נסו לדמיין את הסצנה, במדיסון סקוור גארדן, באמצע כמעט טיים סקוור, בלב העולם, וזה, הוא בא, מדבר, רואים את החיוך על הפנים שלו, והאוהדים היחידים שנמצאים שם מסביב זה הישראלים, כי לישראלים מן הסתם הם באו בשביל דני, אז אין להם סיבה ללכת, אז כל אוהדי הניקס כבר לא שם, ופתאום אני מסתכל על המכה, על המכה של הכדורסל שהופך רגע, אפילו לא יד אליהו, כי ברמת האנשים שנשארו שם זה הרגיש לי כמו הדר יוסף, כמו המשחקים בנוער של דני שהייתי הולך אליהם תמיד. ואז אני רואה את הדר יוסף הזה, בתחפושת של המדיסון סקוור גארדן, דני מסיים שם את הרעיון, מוריד את האוזניות, ואז שרים לו, העובדים הישראלים באולם, דני, דני, בוא לפה, וזה תחושה שכשאתה בניו יורק, וכשאתה רגיל להיות במדיסון סקוור גארדן, כמו שאמרתי, אני יוצא תכף לעוד משחק, כל כמה ימים שם, ואני מכיר את העוצמות, ובטח כמה ימים אחרי שסטף קרי עשה שם היסטוריה שספק אם תישבר בחיים שלנו, פתאום לראות את דני שם, ואת השירה הזאת בעברית, העממית, הכיפית, שהחזירה אותי לרגע הביתה, החזירה את כל הועדים הביתה, ואני בטוח שגם את דני, זה, איך אומרים ב-NBA, this is why we play, אז this is why we play, וזה אחת החוויות היותר כיפיות שהיו לי על הפרקט.
בדיוק בגלל דברים כאלה אנחנו אוהבים כדורסל, אז קודם כל יואב, תודה רבה שהתארחת, באמת היה מרתק.
וגם
תודה כמו תמיד גם לעומר, ותעלה כתבה מעניינת מאוד של עומר לקראת המשחק של הפועל חולון בליגת האלופות, אז תוכלו לקרוא את זה, יכול להיות כשאתם כבר מאזינים לפודקאסט שהכתבה כבר עלתה, ובנוסף לזה יש עוד הרבה כתבות כמובן באתר ספורטס רבי, אתם תמיד יכולים לבדוק, בין אם זה רעיון ממש ארוך ומומלץ עם הכדורסלנית אנג'לה חצ'דוריאן, שעוברת תהליך גיור וזה ממש קריאה מעניינת, שאומנם לוקחת שעה אבל היא באמת שווה את זה, או כתבות נוספות, אתם תמיד יכולים להיכנס לאתר ספורטס רבי. היה כיף ככה לשבור שגרה ולדבר בפודקאסט התשיעית באירופה על, על הבחירה התשיעית בדאפט 2020, ותאזינו גם לפרקים הבאים.